יומא דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב', שורה אחרונה למטה, מספר את הגמרא, רבה, הוא היה דיין, כי אבא נפיק לדינה, כשהוא יצא מביתו ושם פעמיו אל עבר בית הדין, אמר הכי, באופן קבוע הוא היה אומר את המשפט הבא, אני יודע לקראת מה אני הולך. אני יודע שאם אני חלילה יתאה בדין, הוא חלילה יכול להיענש. ואפילו עונש של חלילה ההפך מחיים. ובכל זאת הוא הולך לבית הדין. בצבו נפשי, בצבו זה הכוונה ברצון נפשי, ברצון נפשו, ברצון עצמו, לקטל הנפיק, יכול להיות שהוא יוצא למות, אם הוא יתאה בדין, יכול להיות שהוא יענש וישלם בחייו. למה הוא עושה את זה? בשביל מה? בשביל מה ללכת לבית הדין? מה תגיד? בשביל כסף? פרנסה? בזמנו של רבה לא שילמו לדיין. עוד היה אסור לו לקבל כסף מבעלי הדין, שלא יחשב שוחד שהוא לוקח. עוצבו ביתי לתאו אביד, צבו רצון, בני ביתו, הוא גם לא עושה כשהוא דיין, הוא לא מביא פרנסה הביתה. וריקן לביתי אזיל, כשהוא חוזר הביתה, הוא חוזר בידיים ריקות. ויותר מזה, עכשיו כשהוא יוצא לבית הדין, הוא נקי מן החטא. נקי מן החטא. הוא ילך לבית הדין, אולי הוא יתאה בדין, ואז הוא חלילה יבוא לידי חטא, בזה שהוא יפסוק שלא כדין. ולוואי שתי ביאקי יציאה, אז הוא יתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי, שלא תצא תקלה על ידי. עכשיו כשאני יוצא מהבית, אני נקי מן החטא, תעזור שאני אחזור הביתה, אני אשאר נקי מן החטא. יכול להיות שיתכוון גם שהוא יחזור נקי מחטא, שלא יבוא לידי גאווה. מה תגיד? בסדר. אתה לא מקבל מזה פרנסה מזה שאתה דיין, אבל אתה מקבל מזה הרבה כבוד. אחד אמר, הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד. יש כאלה שהפרנסה שלהם זה עצם זה שמכבדים אותם תמורת מה שהם עושים, זה בשבילהם כמו פרנסה. אז חלילה, זו הייתה המטרה של רבה? בשביל זה היה יוצא לבית הדין? נספר את הגמרא, מה פתאום? וכי אבחה זה, כשהוא היה רואה אמבוע, הכוונה צייעה של אנשים, היה, אנשים מלווים אותו, מכבדים אותו, הבטרי אחריו, אז הוא היה, הוא אמר בענווה, משנן לעצמו את הפסוק באיוב, אם יעלה לשמיים סיוע, גם אם האדם מגיע למעלה הכי גבוהה, לראש סולם המדרגות, שמיים, וראשו לאב יגיע, לעננים יגיע. גם הבן אדם יהיה הכי חשוב, הכי גדול, הכי מפורסם, הכי מוצלח, הכי מוכר בעולם. כי גללו לנצח יובד. כל כך מהר הוא יאבד, כמו רי, כמו צועה. רב יאמרו, היו, אחרי שהוא ייפול... יסיים את החיים שלו, יצא לפנסיה, יסתלק מן העולם, כל אלה שהכירו אותו בהצלחה, שהוא כל כך הצליח, ישאלו, איפה הוא? לא נשאר ממנו כלום. כך היה רבה משנן לעצמו, כדי שלא יבוא לידי גאווה. אז בשביל מה בכל זאת הוא הלך לבית הדין? אין לו מזה כסף, אין לו מזה כבוד. בשביל אהבת הצדק, לשם שמיים, מסירות נפש, ספר את הגמרא מעשה נוסף, רב זוטרה, גם כן היו מאוד מכבדים אותו, והוא חשש שהוא יבוא חלילה לידי גאווה, אז הוא היה אומר לעצמו פסוק כדי לא לבוא לידי גאווה. מה היה הכבוד הגדול שעשו לרב זוטרה? כשהוא היה מבוגר, היה צריך להיכנס לבית מדרש לתת דרשה בשבת שלפני הרגל, שהיו נותנים דברי תורה בענייני החג שקרב ובא. היו באים הרבה מאוד אנשים לשמוע את השיעור של רב זוטרה. והוא היה זקן, מאז שהוא נכנס עד שהוא יישב במקום שלו, לוקח לו זמן. כל הדרך הזאת, האנשים יעמדו לכבודו. הוא לא רצה שיעמדו בשבילו כל כך הרבה זמן, גם לא רצו להטריח את הציבור לעמוד כל כך הרבה זמן. היו נותנים לרב זוטרה לשבת על כיסא, והיו לוקחים אנשים, מרימים את הכיסא, והולכים מהר עם רב זוטרה מהפתח עד המקום שהוא אמור לשבת לתת את הדרשה. זה מה שהיה הכבוד הגדול שעשו לרב זוטרה, שלוקחים אותו, נוסעים אותו עם הכיסא עד למקום שלו, וכולם היו קמים לכבודו. אז באותם הרגעים שהוא היה בכבודו של עולם, כאבו מקטפלי, כשהיו לוקחים אותו לכתפיים על גבי הכיסא, בשבת הדריגלה, בשבת של הרגל, שהוא היה נותן דרשה, אבל אמר, אז הוא היה אומר את הפסוק הזה, במשלי, כי לא לעולם חוסן, גם אם אדם יש לו חוסן, חוסן הכוונה, השירות, לא חייב להיות שזה יישאר לתמיד. ואם נזר, גם יש לו כתר של כבוד, הוא לא לדור ודור. זה לא נשאר לדור ודור. את הפסוק הזה הוא היה אומר, כדי לא לבוא לידי גאווה. מה מביאה הברייתא? הברייתא מבארת את הפסוק, גם כן בספר משלי. הפסוק כותב ככה, שאת פני רשע, לא טוב. זה שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לרשע ולא מעניש אותו מיד ולוקח את נשמתו מהעולם, זה לא טוב, לא תמיד זה טוב בשביל הרשע. בהמשך הפסוק, להטות צדיק במשפט. והברייתא דורשת את הפסוק הזה. שאת פני רשע לא טוב, לא טוב להם לרשעים, שאת פני רשע. מה זה שאת פני רשע? שנושאים להם פנים בעולם הזה ולא מענישים אותם יד. דוגמה, אחאב, שהיה עושה כל מיני מעשים לא טובים. לא טוב לו לאחאב שנתנו לו להמשיך לחיות ולא הענישו אותו מיד שהוא ימות מהר. שנשאו לו פנים בעולם הזה, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, יען כי נכנע מפניי, גם שהוא היה רשע. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תראה, הוא נכנע. אם אדם נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נושא לו פנים. לא אביה רעה בימיו. הקדוש ברוך הוא העריך אפו ולא הניש אותו מיד את אחאב, אבל זה לא היה טוב בשביל אחאב. כי ככל שהוא המשיך לחיות פה בעולם, ככה הוא הפך להיות רע עוד יותר ויותר, עד כדי שבסופו של דבר הוא מאלה, שכתוב עליהם במשנה במסכת סנהדרין דף צדיק, שאין להם חלק לעולם הבא. ומקדוש ברוך הוא היה לוקח אותו בזמן, הוא לא היה ממשיך לעשות רע. אז זה לא טוב שנעשו לו פנים בעולם הזה, שקדוש ברוך הוא לא הניש אותו מיד. המשך הפסוק, להטות צדיק במשפט. טוב להם לצדיקים, שמתאים אותם במשפט ולא ממתינים עד שמענישים אותם, אלא מענישים אותם מיד. טוב להם לצדיקים שאין עושים להם פנים בעולם הזה. כמובן, מה זה מיד? נותנים להם את ההזדמנות לחזור בתשובה, אבל בעולם הזה כבר משלמים להם על העבירות שהם עשו, ולא ממתינים לעולם הבא. דוגמה לזה, טוב לו למשה שלא נשאו לו פנים בעולם הזה, שהוא נפטר מן העולם לפני זמנו. איפה מצאנו? שנאמר אחרי הסיפור עם בערה של מרים, אחרי שמרים הסתלקה מן העולם, הפסיק לזרום מים מבערה של מרים. והמים האלה הם היו המים שמהמים האלה שתו כשעם ישראל במדבר ביציאת מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תדבר אל הסלע שיוצאים מים. משה רבנו הלך והיקה את הסלע לפי פירוש רשי. הוא לא קידש שם שמיים לפי מדרגתו. וקדוש ברוך הוא לא נשא לו פנים. אלא אמר לו שהוא הסתלק במדבר. ולא נתן לו להיכנס לארץ. האילו האמנתם בי, אם משה רבנו היה עושה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, וכן אהרון הכהן, עדיין לא הגיע זמנם להיפטר מן העולם. והם הסתלקו לפני זמנם. וזה היה טוב בשבילהם. שעל ידי זה הם זוכים לחיי העולם הבא. אם היינו יכולים לראות מה קורה אחרי שאדם מסתלק מן העולם, הרבה דברים היינו יכולים להבין. אבל אנחנו לא רואים, אנחנו צריכים להאמין. לדעת שבסוף, בסוף, הטוב האמיתי של האדם זה שהוא מקבל חיי העולם הבא. זה לנצח נצחים. אשריהם לצדיקים. אשריהם לצדיקים. לא דיין שהם זוכים לעצמם, אלא שמזכים לבניהם ולבני בניהם, עד סוף כל הדורות. למשל, אהרון הכהן. שכמה בנים היו לו לאהרון הכהן, שראויים להישרף כנדב ואביהו. מתי נדב ואביהו נשרפו, כידוע? בזמן שהקימו את המשכן, במדבר. הקריבו אש זרה לפני השם, אשר לא ציווה השם אותם. וימותו, נדב ואביהו. היו אמרים למות כל הבנים של אהרון, גם אלעזר ואיתמר. מה הראיה? שנאמר, וידבר משה אל אהרון ולעזר ולתמר בניו הנותרים. הם אלה שנשארו. זאת אומרת, הם היו אמורים למות והם נשארו. למה באמת הם נשארו? באיזה זכות? אלא שעמד להם זכות אביהם, בזכות אהרון הכהן. לפחות אלעזר ואיתמר לא מתו. מצד שני, אוי להם לרשעים. אם הוא רשע לעצמו, זה דבר אחד, אבל הוא לא מבין שאלה שהכי יקרים לו, הבנים שלו, הנכדים שלו וכל יצריך על הצו, שהם לא יסבלו בגלל המעשים שלו בעצמו. אוי להם לרשעים, לא דיים שמחייבים עצמם, אלא שמחייבים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. דוגמה, הרבה בנים היו לו לקנען, שמכל הצאצאים שלו עבדים. היו לו הרבה בנים שראויים להישמח שיקראו להם רבי, כמו תבי עבדו של רבן גמליאל. למה בכל זאת כל הצאצאים שלו עבדים? אלא שחובת אביהם גרמה להם. בגלל חם, בנו של שם, שעשה מעשים לא טובים, אז כל הצאצאים שלו סובלים שהם עבדים והם לא מקבלים כבוד, הם לא מקבלים רבנות. כל המזכה את הרבים, כל אדם שלוקח חלק בזיכוי הרבים, מגדיל תורה, משפיע על עוד ועוד אנשים שילמדו תורה, מלמד תורה אחרים או משכנע אותם לבוא ללמוד תורה, משפיע עליהם, מקרב אותם ללמוד תורה, בכל מיני צורות. ככל שהדורות מתקדמים אפשר לעשות את זה בצורות יותר ויותר משוכללות, להשפיע על אנשים, בואו תלמדו. בואו תשמעו שיעור תורה, תאמו ראו כתוב השם. אם בזכותך יבוא עוד בן אדם וילמד תורה, אתה תצליח לשכנע אותו. הוא לא היה לומד תורה, אתה שכנעת אותו להתחיל ללמוד תורה. הוא היה לומד תורה, אתה שכנעת אותו ללמוד עוד תורה. בהבנה יותר טובה, או ביותר זמן, או עוד חלקים בתורה הקדושה. כל המזכה את הרבים, אדם משפיע על אחרים, לקיים מצוות, להתחזק בדביקות בהשם, מתברך. מה הוא מקבל תמורת זה? זה שכר, שאם יכתבו את השכר הזה בתלוש משכורת, התלוש משכורת יתפוצץ, יישרף במקום, הוא לא יעמוד בשכר העצום שאדם מקבל שהוא מזכה את הרבים. אין חטא בא על ידו. הקדוש ברוך הוא שומר על האדם שלא יחטא. על כל המשתמע מכך. תן לחכם ויוסיף לקח שהוא לא בא לידי חטא. מה יכול להיות יותר טוב מזה לחיי עולם ולחיי נצח? מצד שני, בכל המחטיא את הרבים, הוא גורם לאנשים לבוא לידי חטא. כל מיני צורות. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הוא יוכל לחזור בתשובה, אבל מאוד מאוד קשה יהיה לו לחזור בתשובה. מה הסיבה שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו? מה הייתה מה? כי ההוא שזכה בזכותך, הרי יישב בגן עדן רק בזכותך. אז כדי שלא יהיה הוא בגיהנום, שזה שזיכה יישב בגיהנום, ותלמידיו יהיו בגן עדן, אלה שזכו בזכותו יהיו בגן עדן והוא יישב בגיהנום. זה לא יושר. שנאמר, כי לא תעזוב נפשי לשאול. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא שומר על האדם ולא נותן לו ליפול לשאול תחתית, לא תיתן חסידיך לראות שחת. למה? כי יש כאלה שבזכותו יושבים בגן עדן, אז זה לא ראוי שהוא יהיה בגיהנום. וכל המחטיא את הרבים, מה הסיבה שאין מספיקים בידו לעשות תשובה? כי יש כאלה שבגללו יהיו חלילה בגיהנם, בגיהנום. זה לא יפה שהוא, בגללו הם בגיהנום והוא יהיה בגן עדן. שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנום. שנאמר, רואים פסוק שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ליפול. אדם עשוק, מחויב בגלל דם נפש, שנפש נאבדה בגללו, אז הוא בעצמו גם כן עשוק. עד בור ינוס לא יתמכו בו, גם כשהוא ייפול לבור לא יעזרו לו. אבל אפשר לדייק מהפסוק, אמנם לא יעזרו לו לא ליפול בבור, אבל אם הוא יתאמץ מעצמו, בוודאי שהוא יכל לשמור על עצמו לא ליפול לגיהנום. למדנו במשנה, האומר, מה הבעיה שאני אעשה עבירות? הרי יש תשובה, אני אחזור אחרי זה בתשובה. לא תהיה לו אפשרות לחזור בתשובה כל כך בקלות. האומר, הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. צדיקים אמרו, אין מספיקים. מספיקים מלשון ספק. אין ספק. אל תסתפק בזה. האם הוא יכול לחזור בתשובה או לא יכול לחזור בתשובה? ודאי שבידו לעשות תשובה. אבל מה, הוא יצטרך הרבה להתאמץ. זה לא יגיע לו בצורה רגילה, בצורה מה שנקרא טבעית. הוא יצטרך הרבה להתייגע כדי לחזור בתשובה. אדם כזה. הגמרא מתמקדת בזה שהמשנה חוזרת על עצמה. האומר, הכתב והשוב, הכתב והשוב. למה לי למימר, הכתב והשוב, הכתב והשוב פעמיים? תרי זימנק. אומרת הגמרא, זה בא ללמד עוד דבר. כי דרבונה אמר בשם רב, דאמר רבונה אמר בשם רב, כיוון שעבר אדם עבירה פעם אחת, זה עדיין חמור בעיניו. ושנה הבאה, כשהוא עובר את אותה עבירה פעם שנייה, כבר זה לא חמור בעיניו, הותרה לו. הגמרא הבינה בהתחלה, הכוונה שזה כבר נהיה לו מותר. אם אדם רוצה שיהיה לו מותר איזושהי עבירה, שיעבור אותה פעמיים. אומרת הגמרא, פתאום. הותרה לסל כדתך, בוודאי שהיא לא תהיה מותרת לו בגלל שהוא עשה את העבירה פעמיים. אלא הכוונה שהרגשות שלו כבר כהים, כבר הוא לא כל כך מזדעזע מהעבירה הזאת. נעשית לו כיתר. עוד למד במשנה, אדם אומר, מה הבעיה שאני אחטא? והרי יום הכיפורים כבר מחפר. על אדם כזה אין יום הכיפורים מחפר. יש ויכוח בין התנאים, האם יום הכיפורים מחפר לכל אחד, בין אם הוא חוזר בתשובה ובין אם לא. כאן אנחנו רואים שאם אדם לא חוזר בתשובה, יום הכיפורים לא מחפר בשבילו. כי תורי אדם שאומר הכתב יום הכיפורים מחפר, יום הכיפורים לא מחפר בשבילו, כי הוא, לכאורה כי הוא לא חוזר בתשובה. אז למה מתניתין, זה לא כרבי, אולי נאמר שמשנה שלנו לא כמו דעתו של רבי, דתניה, רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, גם אם הוא לא עשה תשובה יום הכיפור מחפר, יום הכיפורים מחפר, בין שעשה תשובה, בין שלא עשה תשובה יום הכיפורים מחפר, אז גם אם הוא יאמר יום הכיפורים מחפר, בכל זאת יכול להועיל לו יום הכיפורים. ענה הגמרא, זה לא דומה. אפילו תאמר רבי, גם אם המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי, וגם אם המשנה תסכים שיום הכיפורים מחפר גם על אדם שלא חוזר בתשובה, אבל אדם שחוטא על סמך זה שיום הכיפורים מחפר בשבילו, הוא מנצל את הטוב של הקדוש ברוך הוא, והוא הולך לפגוע כביכול בקדוש ברוך הוא, הוא הולך לחטוא בגלל שהוא הקדוש ברוך הוא טוב והוא מחפר, אדם כזה זה שונה. אגב שני, עוד למדנו במשנה, כל מה שמחפר יום הכיפורים זה רק על עבירות שבין אדם למקום וכולי. הוא לא הניח תפילין, לא שם ציציות בבגד עם ארבע כנפות. עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אם הוא יפעס את חברו, אז הקדוש ברוך הוא יחפר לו על זה שהוא עבר את רצון השם. הרי כשאדם חוטא לחברו, הוא בעצם הוא חוטא לשניים. הוא חוטא גם לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לחטוא לחברנו, לא לצייר את חברנו, והוא גם חוטא לחברו. אז הוא צריך קודם כל לסגור את העניין עם חברו, לפייס אותו, ואז הוא יכול לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא יסלח לו. מקשה הגמרא, רמי לי רב יוסף בר חבו, הוא הקשה את הקושיה הזאת לפני רבי אבאו. נשאלת השאלה, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר? כמו שהמשנה שלנו אומרת? והכתיב, הרי אומר הפסוק, אם יחטא איש לאיש, הכוונה לאיש אחר, אז איך הוא יתכפר? אומר הפסוק, הוא פיללו אלוקים. שהתפייס עם האלוקים, והקדוש ברוך הוא יסלח לו. לא צריך לפייס את חברו לכאורה. מנסה הגמרא לתרץ, שאלוקים כאן זה לא הכוונה הקדוש ברוך הוא, אלא דיינים. כמו שהפסוק אומר, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, הכוונה עד הדיינים. מן אלוהים דיינה. שואלת הגמרא, זה לא ייתכן, כי הפסוק הזה לא נגמר פה. הפסוק לא רק אומר, אם יחטא איש לאיש, הוא פיללו אלוקים. אלא הפסוק ממשיך ואומר בספר שמואל, ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? אז איך תבאר את זה? מה, אתה רוצה להגיד שאם הוא יחטא להשם, אין מי שיפלל בשבילו? עוד פעם, איך אתה מבאר את תחילת הפסוק? אם יחטא איש לאיש, אז איך הוא יחפר? הוא פיללו אלוקים שילך לדיין והדיין ישפוט. אז הוא פיללו, הכוונה ישפוט. ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? מי ישפוט אותו? מה, הקדוש ברוך הוא חסר לו כאלה שישפטו את האדם? הרי הרבה שלוחים למקום. אז לא יכול להיות שהכוונה אלוקים, הכוונה לדיין, ולא יכול להיות פילל הכוונה משפט, אלא פירוש חדש, אחי כמה. מה פירוש אם יחטא איש לאיש, הוא פיללו אלוקים? זה לא הכוונה שאם אדם חוטא לחברו, הוא יכול להתפייס עם הקדוש ברוך הוא. לא. הם עושים את הפסיק ככה. אם יחטא איש לאיש, זה דבר ראשון, הוא חטא לחברו. מה צריך לעשות? לפייס את חברו. הוא עשה את זה, הוא פיללו. עוד פעם פסיק. הוא פייס את חברו. אז, אחרי שהוא פייס את חברו, אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים ימחול לו. אחרי שהוא יתפייס עם חברו, הוא יכול להתפייס עם הקדוש ברוך הוא גם. ואם להשם יחטא האיש, והוא לא חוזר בתשובה, מי יתפלל בעדו? איך הוא ירצה את הקדוש ברוך הוא? רק על ידי תשובה ומעשים טובים. קצת מוכח מפה שכשאדם חוטא לחברו, אם הצליח לפייס את חברו וחברו מוחל לו, כבר הקדוש ברוך הוא מוחל גם כן. ולא צריך לחזור בתשובה פעם נוספת גם אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם. כי כאן כתוב, אם יחטא איש לאיש, עצם זה שהוא פיללו, שהוא יתפייס עם חברו, כבר האלוקים ימחה לו. אבל אם יחטא אם להשם יחטא איש, אז אם איך הוא ירצה את הקדוש ברוך הוא? לא על ידי שהוא יתפייס עם מישהו, אלא תשובה ומעשים טובים, שיתפייס כביכול עם הקדוש ברוך הוא. משמע שכשהוא עם חברו, שהוא חוטא לחברו, אז גם אם הוא מתפייס רק עם חברו, כבר הקדוש ברוך הוא ימחה לו. ככה לכאורה נראה פה. איך מפייסים? אדם חטא לחברו, איך הוא מפייס את חברו? אמר רבי יצחק, כל המקנית את חברו, מצייר אותו, גם אם הוא לא עשה לו נזק, אלא הוא רק צייר אותו אפילו בדברים כבר צריך לפייסו. שנאמר, אומר הפסוק, בני, אם ערבת לרעך, אם היה אחד שרצה הלוואה מחברו, וחברו לא רצה להלוות לו, אז אתה אמרת לחברו, תשמע, אני מוכן להיות ערב, שאם הלווה לא ישלם, אני אשלם במקומו, ככה הוא אומר. ואז נתת תקיעת כף, התחייבת שאתה משלם אם הלווה לא ישלם. אם בסוף הלווה לא ישלם, אומר הפסוק, זהו, אז אתה בבעיה. אחרי זה תצטרך משהו לעשות בשביל להינצל. אם הוא לא ישלם ואתה עכשיו לא יכול לשלם, מה תעשה? תהיה חייב לשלם או להתפייס איתו, עם המלווה. עוד דבר, גם אם נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך, נוקשת באמרי פיך, מה הכוונה? הקנטת באמרי פיך את חברך. מה קורה אז? נלכדת. נלכדת באמרי פיך, אז מה עושים? אדם חתם ערבות, התחייב להיות ערב, אם הוא לא ישלם, הוא ישלם במקומו. או שהוא צייר מישהו. עכשיו תכס יש לו התחייבות, מחויבות למישהו. עשה זאת בני, איפה בני וינצל, אומר הפסוק. כי באת בכף רעך. עכשיו אתה כבר חייב לו כסף, או שעכשיו אתה צריך להתפייס עם הוא. מה תעשה? לך, התרפס, ורעב רעך. שתי פתרונות לשני דברים. לך, התרפס, התרפס זה נוטריקון, אתר לו פיסת יד. תפתח את כף היד ותשלם לו. לך יתרפס. אם המון יש בידיך, אתר לו פיסת יד, תשלם לו. אתה היית ערב, ההוא לא שילם, תשלם אתה במקומו. ציירת מישהו. אתה רוצה לפייס את חברך שציירת אותו? אם הוא לא מתפייס בדיבור, תשלם לו. ואם לאו, או שאין לך ממון, או שהוא מוכן להתפייס גם בלי ממון, עצם זה שתבקש מחילה וסליחה. אז, רעב רעיך. מה זה ורעב רעיך? הרבה עליו רעים על רעיך. שלח אנשים שישכנעו אותו שימחה לך. הרבה עליו רעים. בעניין בקשת מחילה מחברו, אמר רב חסדא, וצריך לפייסו בשלוש שורות של שלושה בני אדם. דיינו. יבוא אליו עם שלושה בני אדם, לפייס אותו, שורה של שלושה בני אדם. יתפייס טוב, לא יתפייס, יבוא פעם אחרת עם עוד פעם שלושה בני אדם, שורה של שלושה בני אדם, ויפייס אותו. יתפייס טוב, לא יתפייס, יבוא פעם שלישית עם שורה של שלושה בני אדם, ויפייס אותו. יתפייס טוב, אם לא יתפייס, לא צריך לפייס אותו יותר. שנאמר, ישור על אנשים, ייקח שורה של אנשים, ואין שורה פחות משלושה בני אדם. אז הוא יבוא עם שלושה בני אדם, ויעשה את זה שלוש פעמים, כמו שהפסוק אומר, ויאמר חטאתי, זה פעם ראשונה, וישר הבאתי, זה פעם שנייה, ולא שווה לי, זה כנגד הפעם השלישית. אמר רבי יוסי בר חנינה, כל המבקש מחילה, מתו מחברו, אל יבקש ממנו מחילה יותר משלוש פעמים. אם זה חברו, לא יבקש אותו משלוש פעמים. אם הוא צריך לבקש מחילה מרבו, מדייק הראש, שיבקש גם עוד ועוד פעמים עד שרבו ימחל לו, והוא מוכיח את זה מהמעשה שנראה בהמשך הגמרא. אבל מחברו לא יבקש אותו משלוש פעמים, והוא מדייק הראש שיש אפילו איסור לבקש אותו משלוש פעמים מחילה. שנאמר, כשבאו השבטים אל יוסף, אחרי שיעקב אבינו הסתלק לבית עולמו, באו לפייס את יוסף על כל מה שהם עשו לו רע, ואז הם מבקשים ממנו שלוש פעמים שימחה להם. אנא, זה לשון בקשה, זה פעם ראשונה. סנה, פעם שנייה. ואתה סנה, פעם שלישית. עוד הלכה לעניין המפייס את חברו. ואם זה שפגע בו, שנפגע מת, איך יבקש ממנו מחילה? מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני שחבלתי בו. מבקש מחילה עם עשרה בני אדם על הקבר שלו. מספרת הגמרא, רבי ירמיה, אבא לי מילתא לרבי אבא בעדי. פעם חטא לרבי אבא, והיה צריך לבקש מחילה מרבי אבא. אזל הלך רבי ירמיה, היטיב עדשה דרבי אבא, ישב בפתח הבית של רבי אבא. בעדי דשד ים תימאיה, השפחה של רבי אבא, שפחה מי שופחים בדיוק לידו. מטה זרזיפי דמאיה הרישה, תפטפו כמה טיפות מהמים על ראשו של רבי ירמיה. אז רבי ירמיה מאוד קונן על המצב שלו ואמר, עשאוני כהשפה, עשו אותי כמו השפה, תראה מטפטף עליי מהמי שופחין. קרא נפשי, אז הוא קרא על עצמו, מהשפות ירים אביון. זאת אומרת, גם במצבים כאלה, שאדם לא יהיה מדוכדך, אלא ידע, דווקא מכאן תבוא הישועה שלו. שמע רבי אבא את קולו של רבי ירמיה, ונפק להפי, יצא לקראתו. ומה היה עד עכשיו? עד עכשיו רבי ירמיה בא לבקש מחילה מרבי אבא, אבל עכשיו, אחרי ששפחתו של רבי אבא, ציירה את רבי ירמיה, אמר לי, צריך נלא מפק הדעתך, עכשיו אני צריך לבקש ממך, עכשיו רבי אבא בא לבקש מחילה מרבי ירמיה, כי הצער שנגרם לרבי ירמיה היה בגללו של רבי אבא. דכתיב, לך יתרפס, דיינו, לך תתר את פיסת ידך, דיינו, שלם המון אם צריך, ורעב רעיך, אם לא, תרבה רעים על רעיך שימחה לך. מספר את הגמרא רבי זירא, כאבל מילתא בעד איניש, אם איזה אחד היה פוגע ברבי זירא ומצייר אותו, והבן אדם צריך לבקש מחילה, והוא לא בא. מה עשה רבי זרע? אבל חליף ותנאי לקמה, היה הולך פעם אחת וחוזר ללכת פעם שנייה לפניו, לפני אותו אדם שצייר אותו, הוא ממציא לי, ממציא את עצמו לפני אותו אדם שהאדם יזכר שהוא צייר את רבי זרע, ואז יבקש ממנו מחילה, כי חידן נעיתי, כדי שהוא יבוא ויבקש ממנו מחילה, ניפוק למידעתי, ואז הוא יכול להוציא אותו מידע, יכול להפסיק לחשוב עליו, ולהפסיק ולמחול לו. מספר את הגמרא מעשה נורא. קודם כל, כמה גדול כבוד הבריות, ויותר מזה, כמה גדול כבוד תמידי חכמים, וכמה חמור הזלזול בכבודם. רב אבא לימילתא בעד היהו טבחה. אחד שעובד באטליז, קצב, צייר את רב. חיכה רב שאותו קצב יבוא אליו, אותו בעל אטליז יבוא אליו לפני יום הכיפורים. לא אתה לקמי במעלה יום ידי כיפורי. הוא לא בא לבקש ממנו סליחה לפני יום כיפור. אז רב אמר היו, איזיל ענה לפיוס אלי. אני מוחל על כבודי ואני אלך אליו כדי שהוא יראה אותי, ואז הוא יבוא לבקש ממנו מחילה. בדרך פגש אותו רבונה, פגע בי רבונה. אמר לי, אז רבונה שאל את רב, לאן אתה הולך ערב יום כיפור? מה יש לך לעשות עכשיו? דרך כאזיל מר. אמר לי, אז רב ענה לו, אני הולך שנייה פה לטבח, להתליז, לפיוסי לפלניה, שהוא יפייס אותי. אז רבונה הכיר כנראה את אותו בעל התליז, שהוא רשע והוא לא יפייס את רב, אלא עד הרב, הוא רק יבייש אותו יותר. אמר, אז רבונה אמר, אזיל אבא למקטל נפשה, לפי מה שנראה לי, בסופו של דבר הבעל ההתליז הזה הולך פה למות מהסיפור הזה. למה? כי הוא לא יכבד את רב, ואז הוא יזלזל בתמדי חכמים, והתוצאה מאוד מאוד לא פשוטה. בכל אופן רב הלך, אזל וקם מלווי, הלך לפני הטבח, לפני הבעל ההתליז, אבייתי וקפה לירישה. הטבח ישב והיה מבקע ראש של בהמה. דלי עיני וחזיי. הטבח הרים את העיניים וראה את רב לפניו. אמר לי, אז הוא אמר לרב, אבא את זיל, זה היה שמו של רב, אבא, לך, אמר לו, קרא לו בשמו בזלזול ואמר לו לך, לת לי מילתא בעדך, אין לי איתך שום דבר, לא רוצה לפייס אותך. כיוון שהוא זלזל כל כך בכבודו של רב, הוא התחייב מיתה. מה היה? ועד את יקפה לרעישה, תוך כדי שהוא היה עסוק לשבור את הראש, את העצמות מהראש של הבהמה, השתמית גרמה, נשמעת איזושהי חתיכת עצם, ומחיי בקועי, היא הקטה אותו בגרגרת שלו, הכוונה בקנה של הנשימה, וקטלי, ואז הוא מיד מת. אותו טבח. יכול להיות שהסיפור היה בכיוון שהטבח הזה אולי לא, היה, לא שחט בצורה קשרה מספיק, ורב עמד על זה שיהיה כשרות כמו שצריך, בסופו של דבר, אותו אחד נהרג. אם נבאר שזה בגלל עניין של כשרות, אז מובן למה הגמרא תורכת להגיד בדיוק למה העצם דווקא יקטה אותו בקנה, ששם זה אחד הסימנים של השחיטה. או אפשר להסביר בצורה פשוטה למה דווקא הוא נענש בקנה, כי הרי דרך הקנה גם יוצא הדיבור. כיוון שהוא זלזל בכבודו של רב על ידי הדיבור, הוא נענש דווקא בקנה לא עלינו. מספר את הגמרא מעשה נוסף על רב. רב אבא פסיק סידרה, כמי דרבי. הוא היה שונה את הפרשה בנביא, נביאים, כתובים, לפני רבי. כנראה שהלימוד שלו היה כל כך מתוק, כל כך מחיי נפש. אייל עתה רבי חייה. רבי חייה נכנס, הוא רצה לשנות גם כן את הפרשה ביחד איתו, ביחד עם רב. צריך להבין שרב היה צעיר באותו זמן. רבי היה עוד מהתנאים. רב היה תלמידו של רבי. והוא הצעיר יותר קרא את הפסוקים. לפני רבי, לפני הרב. ואז הגיע לשם רבי חייה. שהוא גם כן היה מהתנאים. והוא רוצה גם כן לשמוע איך רב קורא את הפסוקים. אז לכבודו רב הדר לרישה התחיל שוב פעם מתחילת הפרשה. אחר כך אייל בר כפרה נכנס תנא אחר, גם כן מהמבוגרים יותר. נכנס, והוא רוצה לשמוע גם כן את הפרשה. אז גם לכבודו הדר לרישה, פעם שלישית, רב חזר לראש. עתה, רבי שמעון ברבי, וגם הוא רצה לשמוע. אז לכבודו גם כן אדר לרישה, התחיל שוב פעם תחילת הפרשה. זאת אומרת, הוא התחיל תחילת הפרשה בשביל רבי, בשביל רבי חייה, בשביל בר כפרה ובשביל רבי שמעון ברבי, ארבע פעמים. פעם חמישית הוא כבר לא הסכים. אתה רבי חנינה ברבי חמה, כשהוא הגיע גם בשביל לשמוע את הפרשה, אמר, אתה יכול לשמוע, אבל אני לא מתחיל שוב פעם מההתחלה. כולי נעדר ונעזיל, נעזיל, נחזור פעם חמישית, זה כבר לא. לא אדר, הוא כבר לא חזר. אפשר לבאר למה הוא לא רצה לחזור יותר מארבע פעמים. על פי הגמרא במסכת עירובין דף נון דלת, משה רבנו, כשהוא לימד תורה לעם ישראל, הוא חזר ארבע פעמים על הפסוקים. אז אולי בשביל זה, רב גם כן אמר, עד ארבע פעמים אני צריך לחזור שוב פעם. זה מרומז דרך אגב במילה רב. רב זה ריש ובית. ריש זה 200. מספר קטן, יש גימטריה שעושים מספר קטן. במקום 200 עושים 2. ובית זה גימטריה 2. 2 ועוד 2 זה 4. מפה לומדים שהרב צריך ללמד 4 פעמים. כמו שמשה רבנו לימד 4 פעמים. בכל אופן, הוא לא רצה ללמד יותר מ-4 פעמים, לחזור להתחלה יותר מ-4 פעמים. אבל רבי חנינה... הקפיד. הקפיד רבי חנינה. לכולם הוא הסכים לחזור על התחלה, ובשבילי לא. עכשיו הוא היה רבו, אחרי הכל. כי הרי גם כן היה מהתנאים. רבו הקפיד על רב. זאת אומרת, רבי חנינה ברבי חמה, היה גם כן מהרבנים של רב. והוא הקפיד על רב, אז רב היה צריך לפייס אותו. אז על רב לגבי, הלך לפייס אותו, 13 שנה ברציפות. תלי שר מעל ליום עד הכיפור, הוא תמיד היה מגיע בערב יום כיפור 13 פעמים, ולא ייפייס. רבי חנינה לא הסכים עם חולו. עכשיו יש כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה רב פייס אותו יותר משלוש פעמים? שאלה שנייה, למה רבי חנינה לא הסכים להתפייס? אז קודם כל הגמרא שואלת את השאלה הראשונה, ואיך יעביד אחי, למה רב ביקש יותר משלוש עשר, למה יותר משלוש פעמים הוא ביקש? ואמר רבי יוסי בר חנינה, הוא אומר דבר כזה, לא, כל המבקש מת מחברו, כל אחד שמבקש מחילה מחברו, אל יבקש ממנו יותר משלוש פעמים, לא צריך לבקש יותר, למה ביקש 13 פעמים? ותרץ את הגמרא, כל זה מדובר דווקא אחד שמבקש מחברו. המבקש מת מחברו, אל יבקש ממנו יותר משלוש פעמים, אבל רב שני, אפשר לברר את זה בשתי פירושים. פירוש אחד, רב שני, שרב החמיר על עצמו. ולכן רב ביקש 13 פעמים. אפשר לבאר רב הכוונה, כשבאים לבקש מחילה מהרב זה שונה. כשהתלמיד בא לבקש מחילה מהרב זה שונה, וככה מדויק בדברי הראש, שדווקא מחברו לא יבקש אותו משלוש פעמים מחילה, אבל מרבו צריך לבקש גם עד שימחה לו. אז אם כן מבואר למה רב ביקש יותר משלוש פעמים מחילה. עכשיו לא, אבל עדיין קשה, למה? ורבי חנינה איך יעביד אחי? למה הוא לא מחל לרב? ואמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מוכל על כבודו, מעבירים לה על כל פשעיו. אז זה ראוי למחול, למה הוא לא מחל? אלא מתרץ את הגמרא. רבי חנינה חלמה חזי לרב. רבי חנינה חלם על רב, דזקפו בדיקלה, שתלו את רב על דקל. ככה חלם רבי חנינה. מה הפתרון של החלום הזה? וגמירי, זה הם היו מקובלים במסורת, שהפתרון של החלום, דקול, דזקפו, בדיקלה, רי שעווי. מי שחולמים עליו שהוא תלוי על הדקל, הוא הולך להיות הראש. אז הוא ידע, רבי חנינה, שרב צריך להיות עכשיו ראש הרבנים. נו, מי עכשיו ראש הרבנים? רבי חנינה. אם רבי חנינה ימחול לרב, אז רב יוכל להיות כאן, הוא יהיה פה הראש, ורבי חנינה יצטרך להסתלק מהעולם. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתיגע מלכות בחברתה. אם עכשיו הגיע הזמנו של אחד למלוך, אז המלך שהיה עד עכשיו צריך להסתלק מן העולם. אז רבי חנינה לא רצה למחול לו. למה? כדי, אם הוא לא ימחה לו, אז רב יצטרך ללכת. הוא לא יכל להיות לידו אם הרב מקפיד עליו. תכן שיש איזושהי הלכה מסוימת, שאם הרב מקפיד על התלמיד, התלמיד לא יכול להישאר לידו, כי הרב הרי מקפיד עליו, אולי זה הסיבה. בכל אופן, ברגע שרב לא, ברגע שאני לא אמחה לרב, אז רב יצטרך ללכת. אמר, שמע מן הבאה למעבד רשותה. אני מבין מהחלום שחלמתי שתלו את רב על דקל שהוא צריך להיות הראש ולא ייפייס. אני לא מוכן להתפייס עכשיו, למה? כי איכי דלייזיל ולגמור הוראיתה בבבל, כדי שרב ירד לבבל וילמד שם תורה ושם הוא יהיה הראש. הוא אמור להיות הראש, למה שזה יהיה על חשבוני? לכן אני מעדיף לא למחול לו, כדי שהוא ירד לבבל ושם הוא יהיה הראש. וכשהוא יהיה שם הראש, אז אני אוכל אולי למחול לו. לכן שאז הוא כבר כן, מחל לו. והתועלת מזה הייתה גדולה מאוד, כי כשרב ירד לבבל, בבבל היה חסר מאוד תורה. כתוב, כשרב ירד לבבל, הוא החזיר עטרה ליושנה. מאז המעוז של התורה היה בבבל. רב היה הראש בפועל. חוץ מזה שהוא היה הראש בדורו, הוא גם היה ראש של כל האמוראים לכל הדורות. ראשון האמוראים היה רב. זאת אומרת, היה ראש שבראשים. מביאה הגמרא תנו רבנן, לעניין הוידוי שמתוודים ביום כיפור. עיקר מצוות וידוי זה ביום הכיפורים, כשנכנס יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים עם חשיכה בערב. אבל אמרו חכמים שאדם מתוודה גם בערב יום הכיפורים, קודם שיוכל וישתה את הסעודה המפסקת. למה? שמה מחוב שחרות תתערף דעתו בסעודה, ואז הוא לא יתוודא ביום הכיפורים. יש כאלה המבארים, אולי הוא יסתלק, אולי ייפטר מן העולם בסעודה. ייכנס יום כיפור, הוא לא יספיק להתוודות, אז כדי שכבר ימחל לו, העוונות שלו, אז קבעו שכבר מתוודים גם בערב יום כיפור. ואף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה, בליל יום הכיפורים התוודה שוב פעם לאחר שיוכל וישתה. דהיינו בכניסת יום הכיפורים. שמה הראה איזשהו דבר כלכלה בסעודה, אולי הוא חטא בזמן של הסעודה, אז לכן צריך להתוודות עוד פעם. לומר, חטאתי. אז הוא מתוודה בערבית. זה וידוי ראשון. ואף על פי שהתוודה בתפילת ערבית בליל יום הכיפורים, התוודה פעם נוספת בתפילת שחרית. ואף על פי שהתוודה תפילת שחרית, התוודה במוסף. ואף על פי שהתוודה במוסף, התוודה גם במנחה. ואף על פי שהתוודה במנחה, התוודה גם בתפילת נעילה. זהו. ואיכן אומרו, איפה אומרים את הוידוי בזמן תפילת 18? יחיד אחר תפילתו. אחרי הברכה של המברך את עמו ישראל בשלום. שליח ציבור אומרו באמצע חזרת השעת. מה יאמר? מה הנוסח של הוידוי שאומרים? מה הנוסח שאומרים כשאומרים וידוי? רק מה מביאה פה כמה נוסחאות שהיו היו בקיאים בנוסחאות האלה. חלק מהנוסחאות האלה אנחנו מכירים אותם היום ואומרים אותם, חלק מהנוסחאות אנחנו לא יודעים איזה נוסחאות זה היה. אמר רב, יגיד את הנוסח של אתה יודע רזי עולם. נוסח שאנחנו גם כן מכירים. ושמואל אמר, שיגיד נוסח שאנחנו לא כך בקיאים בו, נוסח שהיו רגילים לומר, שזה מתחיל במילים ממעמקי הלב. ולוי אמר, יאמר, ובתורתך כתוב למור, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. רבי יוחנן אמר, יאמר ריבון העולמים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחינתנו לפניך, כי על רחמך הרבים. אומרים שזה הנוסח שיש כאלה שאומרים את זה לפני תפילת שחרית, מאנו, מחיינו וכו'. רבי יהודה אמר שיאמר את הנוסח כי אבונותינו רבו מלמנות וחטותינו עצמו מספר מלספור אותם. רב אמנונה אמר יאמר את הנוסח הזה, שזה נוסח שבמסכת ברכות דף י"ז מובא, שרב היה אומר את זה כל השנה. זה היה הנוסח שרב היה אומר כל פעם כשהוא מסיים את התפילה. ורב אמנונה אמר שאומרים את זה ביום הכיפורים. מה הנוסח? אנחנו גם כן רגילים לומר את זה ביום הכיפורים. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה עשיתי שבתמורה לזה קיבלתי את המתנה עצם זה שנוצרתי? לא עשיתי משהו מיוחד שבשבילו נוצרתי. עכשיו שנוצרתי, אני עדיין לא מצדיק את זה. כאילו לא נוצרתי, אפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. הרי אני לפניך, אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ככלי מלא בושה וכלימה. אבל דבר אחד אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שלא אחטא. ומה שחטאתי לפניך, מרוק, תקלה ותתם, תמחוק ותשלים. תשלים את האדם. ואתם ברחמך, אבל לא על ידי איסורים. הקדוש ברוך הוא יכול למחול לנו גם לא על ידי איסורים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחל לנו. והיינו וידויה דרבה כולה שאתה. רב היה מתוודא את הוידוי הזה כל ימות השנה. דרב אמנון הזוטה, הוא היה מתוודא את זה ביום הכיפורים. אמר מר זוטרה, טוב מאוד כל הנוסחאות שאמרנו, אבל לא אמרה, נלה דלא אמר, אבל אנחנו חתנו. אבל עיקר הוידוי, אם אמר, אבל אנחנו חתנו, תו לא צריך, זה עיקר הוידוי. אדם אומר, חתנו, אבינו, פשענו, זה עיקר הוידוי. ואמר ברמדורי, הוא מספר, אבקאים נקה מידי שמואל. פעם אני עמדתי לפני שמואל, ואבא יתיב, ושמואל ישב. אני עמדתי והוא ישב. וכמעט השליחה דציבורה, ואמר, אבל אנחנו חטאנו, כשהוא אמר את המילים האלה, קם שמואל מיקם, הוא נעמד על רגליו, כי בזמן הוידוי צריך לעמוד. אמר, שמע מן העיקר וידוי, היי הוא. מזה ששמואל נעמד, כשאמרו את המילים האלה, זאת אומרת שהמילים האלה זה הוידוי. מביאה הגמרא משנה במסכת תענית, תנן הטעם, לעניין נשיאות כפיים, ברכת כהנים. בדרך כלל ברכת כהנים, בשחרית ובמוסף. במנחה בדרך כלל לא מברכים ברכת כהנים, אלא אם כן זה תענית. למה אם זה לא תענית לא מברכים ברכת כהנים? כי חוששים שמה הכהנים שתו יין, וכהן ששתה יין לא יכול לברך ברכת כהנים. אבל בתענית שאסור לאכול ולשתות, אפשר כן לברך ברכת כהנים. בשלושה פרקים בשנה, יש שלושה זמנים בשנה שהכהנים נושאים את כפיהם בכל התפילות, גם במנחה ויכול להיות אפילו נעילה. זה יכול להיות עד ארבע פעמים ביום. בשחרית, במוסף, שזה בדרך כלל תמיד הכהנים נושאים את כפיהם, אבל בשלושה זמנים האלה הם נושאים את כפיהם גם במנחה, ואם יש תפילת נעילה אז גם בתפילת נעילת שערים. ואלו הן שלושה פרקים. באיזה שלושה זמנים לא חוששים שהכהנים יהיו שיקורים, ולכן הם נושאים את כפיהם בכל התפילות של היום. בתעניות, אם חלילה לא יורדים גשמים, אז יש סדרה של תעניות, מסכת תענית, היא בעצם, עיקר המסכת עוסקת בנושא הזה, הסדר של התעניות שמתענים בגלל שאין, אם לא יורדים גשמים. אז בגלל שיש תעניות, אז לא שותים יין, אז הכהנים יכולים לעשות נשיאות כפיים גם בתפילת מנחה. וכן, ובמעמדות, בזמן שבית מקדש עומד על תילו, יש, מחלקים את עם ישראל ל-24 קבוצות, משמרות, כמו שיש את הכהנים והלווים שמחלקים אותם 24 משמרות, שכל משמרה עובדת שבוע בבית המקדש, גם את ישראל מחלקים אותם ל-24 משמרות, כל שבוע יש משמר אחר. בשבוע שמשמר של אותו משמר, אז אלה שגרים בירושלים היו באים לראות איך מקריבים את הקורבן, כי הרי הקורבן הזה זה של כל עם ישראל, הקורבן התמיד, קורבן ציבור, אז צריכים לראות איך מקריבים את הקורבן. ואלה שהיו גרים רחוק, היו קובעים את השבוע הזה, אמצע השבוע, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ארבעה הימים האלה, היו קובעים אותם לימי תענית, והיו אומרים מעמדות, היו מתכנסים לבית הכנסת. זה הפעם השנייה. במעמדות, פעם השלישית וביום הכיפורים, שאז יש ברכת כהנים גם בתפילת מנחה, וביום הכיפורים גם בתפילת נעילה. מהי נעילת שערים? מה זה תפילת נעילת שערים? מה שנקרא אצלנו תפילת נעילה. רב אמר, זה תפילת עמידת, כמו 18, צלות היתרת. זה לא 18 ברכות, זה רק 7 ברכות, כמו שביום הכיפורים. שלוש ברכות ראשונות, שלושה ברכות האחרונות, ועוד ברכה מעין היום. ושמואל אמר, לא, זה רק תפילת מאנו מחיינו. זה נוסח כזה שאומרים, מאנו מחיינו, מחסדנו, מה צדקנו, מה מעשינו, מה נאמר לפניך השם אלוקנו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע, ונבנים כבלי השכל, כי כל מעשינו תוהו, וימי חיינו הבל לפניך, ככתוב, ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. זה נוסח שרמב"ם כותב בסוף ספר אהבה. בכל אופן, לפי דעתו של שמואל, זה הנוסח. ולפי זה, היו אומרים את הנוסח הזה, ובהמשך היו ככה מכניסים את העניין של ברכת כהנים, והיו הכהנים עושים את כפיהם. בלי תפילת 18. שואלת הגמרא, מה זה לא תפילה לפי שמואל? זה רק נוסח כזה שאומרים, זה לא כמו 18 ממש? מיטיבי, הברייתא אומרת, אור יום הכיפורים, ליל יום הכיפורים, מתפלל אדם בתפילת 18, בתפילת העמידה, מה שנקרא 18, מתפלל שבע ברכות ומתוודה. מתפלל אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, עד מגן אברהם, אחרי זה אתה גיבור, עד מחיי המתים, אחרי זה אתה קדוש, עד הקל הקדוש, ואז הוא מוסיף שם את הברכה על יום הכיפורים, אחר כך מסיים את הברכות האחרונות, רצה השם אלוקינו, עד המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך, עד הטוב שמך ולך נאה להודות, ואז שים שלום, עד המברך תמר ישראל בשלום, זה התפילה. ליל יום הכיפורים. מתפלל ומתוודה. בשחרית גם כן, מתפלל תפילת שבע ומתוודה, במוסף מתפלל שבע ומתוודה, במנחה מתפלל שבע ומתוודה, בנעילה. מה זה נעילה? אז לפי רב, אותה תפילה בדיוק. מתפלל שבע ומתוודה, אבל לפי דעתו של שמואל, זה רק נוסח של מאה אנו מחיינו, ופה בברית הכתוב מפורש, מתפלל שבע ומתוודה, אז זה כבר קושייה, זה טיובתה על שמואל. ממשיכה הברייתא, וחותם את הברכה של, הברכה האמצעית של יום הכיפורים, הוא חותם בברכה שהוא מניין לוידוי, הוא אומר, ברוך אתה השם, הקל הסלחן, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, מתפלל שבע, הוא לא חייב אבל לחתום, הקל הסלחן. ואם רצה לחתום בבידוי, חותם. הוא יכול לחתום בבידוי. אבל הוא לא חייב. לפי דעת התנא השני. בכל אופן, תיובתא דשמואל. פה מפורש כתוב שתפילת נעילה זה תפילת עמידה לכל דבר. תיובתא. מספר את הגמרא, אולה בר רב. יום אחד ירד לפני התיבה להתפלל. נחית קמי דרבה. רבה היה כנראה הרב של בית הכנסת. פתח את הברכה של נעילה, הוא התפלל תפילת נעילה, כמו שאמר רב, תפילה שלמה. תפילת נעילה. פתח בעתה בחרטן ומכל העמים וכו'. ואז הוא סיים את הברכה, הוא הוסיף את המילים של מה אנו מחיינו, כמו דמריו של שמואל. נענו שהוא בעצם שילב כאן, גם את דעתו של רב וגם את דעתו של שמואל. אמנם הוא לא עשה את התפילה של מה אנו מחיינו כתפילה שלמה, אלא הוא הכניס את זה בתוך תפילת העמידה, אבל הוא שילב את זה. ורב השבחי, שבח את זה שהוא קיים גם את רב וגם את שמואל. רבונה, ברי דרב נתן אמר, את התפילה של מאה אנו מחיינו, יחיד לא אומר את זה בתוך הנוסח של אתה בחרתנו, אלא אומרה אחר תפילתו. כמו שאת הוידוי הוא אומר בסוף התפילה, כך את כל התפילות האלה הוא מוסיף כשהוא מסיים את התפילה, ועד כאן דף פי זין.